דיברנו אתמול על הדיבור בנחת שהוא מציל מכעס, וראינו שבאמת הרמב"ן פה הולך על פורמט מאוד מוסרי, פחות אידיאולוגי, של הסברה שכמה הכעס הוא דבר חמור, ויותר פשוט, יותר איך אני באופן טכני מגיע לפתור את בעיית הכעס. מכאן אנחנו מבינים גם שאפשר וראוי לפעמים לפתור בעיות גדולות בפתרונות טכניים. זה לא דבר שמגונה. דווקא אצל הבנות, אצל הבנות אצל הגנבנים שלומדים תורה, לפעמים יש איזו התמכרות לפתרונות עמוקים. דברים בשורש ולפתור אותם מהשורש וכל זה, לא פעם זה הרבה פחות יעיל. אנחנו צריכים לפעמים לדעת שאפשר גם להתקדם מתוך פתרונות טכניים, כאן זה אחד מהם, שהיכולת של האדם לדבר בנחת, שזה הרבה יותר נשלט מאשר תחושת הכעס, היא משפיעה גם אחורה. הדיבור של האדם הוא משפיע על המחשבה, כמו שאמרנו, גם כשאדם אומר שהכל טובה, זה משפיע עליו לטובה. אנחנו רוצים להמשיך בירת, כיוון שהיום זה יום שלישי, אנחנו רוצים ביום חמישי לעשות סיום. אז אומר על זה הרמב"ן, שוב, שמי שכועס, הוא לא אומר שאדם שכועס עובד עבודה זרה, אלא אדם שכועס, הדיינום והחיסרון שולטים בו. יופי, תודה רבה. אדם שכועס, הדיינום שולט בו, החיסרון שולט בו. מוסיף הרמב"ן ואומר, וכאשר תנצל מן הכעס, אנחנו נמצאים עכשיו בפסקה הבאה, וכאשר תנצל מן הכעס, תעלה על לבך מידת הענווה, שהיא מידה טובה מכל מידות טובות, שנאמר, עקב ענווה יראת השם. אדם שניצל מהכעס, גם אם זה באופן טכני, זה גורם לו לבנות בעצמו את הענווה, שהיא מידה טובה מכל המידות הטובות, שנאמר עקב ענווה, העקב של ענווה, הצד הכי נמוך שבענווה, הוא יראת השם. איך ההינצלות מהכעס מביאה את האדם לענווה? הרי ממה נגרם הכעס? הכעס נגרם מאיזושהי התמכרות של האדם למה שאני רציתי. אני רציתי משהו, זה לא יצא, ואני כועס מאוד, אני מתעצבן מאוד, מכיוון שאני התמכרתי למה שרציתי. אני אומר, אני, מה זאת אומרת? אני קובע. אם לא יצא מה שרציתי, אז מה זאת אומרת? אני לא מוכן. אני כועס מאוד. כאשר האדם יוצא מהכעס, הוא גם יוצא מהשתלטלות הזאת. והוא בונה בעצמו ענווה, שהענווה באמת זה הבנת המרחב שבתוכה אני נמצא. אני לא חושב שכוחי בעוצם ידי, אני מבין שיש דברים גדולים ממני. גם ענווה ביחס למציאות קודם כל. שאני רואה שיש דברים שלא מתנהלים כמו שרציתי, וזה זכותה של המציאות להתנהלך. ובסופו של דבר זה גם מביא את האדם לעירת שמיים. הוא מבין שלא רק ביחס למציאות, אני לא כל יכול, אלא קל וחומר ביחס לריבונו של עולם. אז הענווה היא גורמת ליראת השם. אז הכעס הוא חוסם את הענווה, מכיוון שהכעס יושב על סיפור של שליטה, זה קשור כמובן לגאווה. וההינצלות מהכעס היא קשורה בענווה. ככל שאדם מדבר בנחת, הדבר הזה גורם לו לנצח את הכעס שנובע מגאווה, ולקנות בעצמו את הענווה. והענווה הזאת, היא מולידה בו יראת השם. מצוין, לכן הענווה, אומר, עוד מילה אחת, לכן באמת הענווה כאן, היא המידה הכי מרכזית במידות הטובות של האדם, מכיוון שהיא היסוד לפתוח את האדם לסביבה שלו. שאדם לא עסוק רק בכוחי ועוצם ידי. אגב, זאת משימה לא קלה בדור שלנו. בכבוד, בכבוד.
מה יותר טבעי?
כן, אביב, בכבוד.
האם יש לזה כאילו באמת, אנחנו ענבים, אבל אנחנו גם כועסים מדי פעם, ואז זה חוסם לנו את הענבה, או שהכעס הוא יותר טבעי, ואנחנו צריכים לעבוד על להביא אלינו את מידת הענבה.
כן. כתוב, עשה אלוקים את האדם ישר. הענבה ויראת השם הם טבעיים בנו. יש טבע גבוה, שבו הענבה היא מנצחת. יש טבע נמוך, שבו הגאווה מנצחת והכעס מנצח. בגוף של האדם, ביצרים היותר נקרא תחתיים של האדם, הכעס מנצח. בכוחות היותר עליונים שבאדם, הענבה מנצחת. ככל שאדם יותר רוחני, יותר חוזר לשורש, לנפש, לנשק שלו, הוא פחות כעסן, פחות גאוותן, יותר נבדן ויותר ירא השם. ירא השם היא משהו שהוא מולד באדם ברובד העליון שלו.
אז למה זה מרגיש שהעבודה יותר קשה, כאילו, שאתה צריך פשוט ללכת כל יום וכאילו להביא את זה, כאילו זה אפילו לא מעצמך. צריך ללמוד על זה בספרים, כאילו על כעס אני לא צריכה ללמוד בספרים.
כן, כן. אפשר לתת משל מצחיק? אני מעריך שברוך השם כולכם צחצחתם שיניים הבוקר, ובצחצוח שיניים את מוציאה מתוך המשחה, מתוך השפופרת של הזה, את המשחה שנמצאת למעלה, ממש ליד הפתח. וזה נקרא בא אחרון יוצא ראשון. זאת אומרת, מה שבעצם בחברה נכנס אחרון השפופרת, יצא עכשיו ראשון, כי הוא פשוט בסוף הדלת. או אפשר גם דוגמה חלומית קצת. אתם זוכרות שהייתם אוטובוסים? נסענו באוטובוס, זוכרות את זה? אז יש גם אוטובוסים שהיה שם צפוף באוטובוס. וגם שם, אדם שעולה אחרון לאוטובוס, הוא נמצא צמוד לדלת, והוא גם יורד ראשון. אז גם כאן, השם עשה את האדם בבסיס, עשה אותו ישר, וירא השם, וענב, אבל על גבי הבסיס הזה, יש גם גוף, והכוחות של הגוף שהם יותר חיצוניים, הם יותר זמינים בהתחלה, הם בקליפה, בעטיפה החיצונית. לכן האדם פוגש קודם כל את העטיפה החיצונית. השם ברא את הנשמה לפני הגוף, אבל מה שאני פוגש קודם כל זה את הגוף, לא את הנשמה. לכן זה נראה כמו שהרבה יותר זמין לאדם יכעוס מאשר להיות ענב. אבל באמת זה קשור ליחס גוף נפש או ליחס גוף נשמה.
תודה רבה.
בסדר?
כן, ממש תודה.
בשמחה. יש עוד שאלות? זהו, ממשיכים? מצוין. אומר הרמב"ן, ובעבור הענבה, תעלה על לבך מידת היראה, אחרי שאדם פותח את עצמו. הענבה זה הרי בעצם לראות את הסביבה, לראות את ההקשר. אני נמצא עכשיו בתוך איזושהי סיטואציה. אז בעבור הענבה תעלה על לבך מידת היראה, כי תיתן אל לבך תמיד, מאין באת ולאן אתה הולך. אתה תראה את החב, מאיפה הגעת, מה השורשים שלך, מה החזון שלך. זה נקרא ענבה. ענבה זה לא רק להוריד את הראש, ענבה זה לראות פרספקטיבה נכונה על עצמי בתוך מרחב שלם, ושאתה רימה ותולעה בחייך, ואף כי במותך. זאת אומרת, אתה באמת, הגוף שלך זה משהו מאוד מסוים. גם בחיים, אנחנו רימה ותולעה, צלנו הרבה, אנחנו רואים עכשיו, איך וירוס, הרי זה לא חיידק, וירוס זה תא. איך תא קטן משגע את העולם? זה ממש נימה ותולעה בחייך. לראות איך כל העוצמה האנושית, הטכנולוגיה, המדע, הצבא, הכלכלה, הכל קורס מול תא, מול תא חי של טפיל, שנדבק בנו. אז אם זה בחיים, אז קל וחומר, במוות, כאשר האדם באמת רואה את ההקשר ויודע מה הוא, אז הוא גם באמת פותח את עצמו לריבונו של עולם. ולפני מי אתה עתיד דין וחשבון, לפני מלך הכבוד שנאמר, הנה השמיים ושני השמיים, לא יחלקלוך, אף כי ליבו בן אדם, ונאמר, אלו, את השמיים ואת הארץ אני מלא נאום השם, אתה נפתח לראות את ריבונו של העולם. אז עד לכאן זה בשרשרת, דיבור בנחת מציל מכעס, שגורם לענווה, שגורם ליראת השם. כשאני באמת מבין את מקומי, אני נותן, אני מאפשר מקום גם לריבונו של העולם. כתוב שכאשר האדם בגאווה, זה מראה במסכת סוטה, הקדוש ברוך הוא אומר, אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת. מה זאת אומרת? כשאדם בגאווה, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מצליח, אין לי מקום, לא הזמנת אותי. כאשר אני מצמצם את הנוכחות האבסולוטית שלי, אני גם מאפשר מקום בנפש שלי לריבונו של עולם. הקדוש ברוך הוא לא צריך אותי, אבל הוא לא ישרה בתוכי אם אני לא אזמין מקום, אסדר לו מקום. האם ישנה שאלות? היה שם משהו בצ'אט נראה לי, ככה תוך כדי.
הרב, זאת אורל, רק רציתי להגיד שזה ממש מתחבר למסילת ישרים, שפרק אתמול. שמו?
נכון, נכון, הענווה.
כן.
אשרנו, יפה מאוד, נכון, נכון, נכון מאוד. יישר כוח. כנחמה שאלה, לפעמים כשאדם מתגבר על כעס, על זה טכני, אחרי זה הכעס יותר גדול, אז אין דרך שחרר לא רק טכני, התשובה היא בוודאי, נכון? את צודקת מאוד שזה לא סוף הניצחון. זאת אומרת, זה נכון שכשמשהו נמצא בתוכי ודוגר, דוגר, דוגר, בסוף יתפוצץ, אבל גם טכני הוא לפחות, הוא מונע את השבירת כלים הזאת. שאדם כאילו יכול לשלוט, לבלום את פיו, זה גם דבר חשוב, זה לא סוף התהליך. זה באמת ההתחלה של התהליך. אבל יש בזה גם כן משהו. אפילו הבלימה, גם אחרי התפוצץ, אחרי דקה. זה שהצלחתי לעצור דקה, זה דבר שהוא נפלא, שהוא מצוין. כדאי מאוד, בסופו של דבר, ככל שאדם באמת יותר נמצא בענווה, ביראת שמיים, אז הוא גם לא צריך אחר כך לפרוק את זה. כי הוא לא עסוק בעצמו, הוא עסוק בכל המרחב. לכן זה לא השלב האחרון, זה השלב הראשון. השלב הראשון הוא דיבור בנחת. אני לא עוצר שם. דיבור בנחת גורם בסוף שגם הכעס שלי הוא כעס יותר נשלט, האדם נמצא בענווה וביראת השם. זה בעצם השרשרת שאותה עכשיו הציג הרמב"ן מולנו. בסדר?
הרב, אז המטרה היא השליטה?
כן. אז המטרה היא...
לא אפשר לשאול שאלה? אני אומרת, האם המטרה היא השליטה? כאילו, זה שאני שואלת, זה מה שעושה אותי ענב?
התשובה היא שזה לא המטרה. זה לא המטרה, זה האמצעי. האמצעי להיות בענבה, הוא קודם כל לבלום את הפה, שזה גורם לי לא רק לא לדבר בכעס, אלא גם לא להיות בכעס. זה כאילו משפיע מהחוץ פנימה. כאשר אני לא בכעס, הדבר הזה בונה בי אפשרות לראות את הסביבה שלי. ניתן דוגמה. מי שנניח נמצא במודעות עצמית מוגזמת, נניח כאן עכשיו כרגע, אנחנו בלימוד, את רוצה לשאול שאלה. לא אכפת לך הרב עכשיו באמצע מילה, זה לא משנה. אני אשאל, חייבת לשאול, מה זאת אומרת? זה נמצא בתוכי. אומר הרמב"ן, דברי בנחת. חכי שנייה, ארבע שניות, עד שהוא יגמור את המשפט. הדיבור הזה בנחת גורם לך להרגשה של אני לא מכורה לעצמי. רציתי לשאול, אני מבינה שיש פה סיטואציה, אני מתחשבת. הדבר הזה מוביל בסוף לענווה, להבין שיש מולי עוד איזה הקשר, עוד איזה רוחב. הרוחב הזה נקרא ענווה. הענווה מובילה גם להכניס את ריבונו של עולם לתוך המציאות, לא רק את הסביבה שלי, השכנים, האחים, ההורים, החברים, אלא גם את ריבונו של עולם, זה נקרא יראת השם. יראת השם כאן זה לא פחד, אלא זה נוכחות אלוקית. הדיבור בנחת גורם להפחתת הכעסים, גורם לענווה, גורם ליראת השם.
הרב.
יש עוד שאלות?
כן. אז אין מקום לכעס בכלל בעולם?
יש מקום לריתחא דאורייתא. ריתחא דאורייתא זה לא בדיוק כעס כמו שאנחנו מכירים. ריתחא דאורייתא זה אכפתיות. זאת אומרת, הצד הטוב שבכעס הוא אכפתיות. שאני לא מוכן להיות אדיש כלפי המציאות כשהיא חסרה. הכעס הוא תופעת לוואי גרועה לאותה אכפתיות. שאני לא רק ערני לסביבה, אלא אני משתלט על הסביבה. אז הצד הטוב שבכעס, הוא נקרא, לשון חז"ל, ריתחא דאורייתא, רתיחה של תורה. אכפתיות. לכן בטח אתם זוכרות, מהחברותות, בבית המדרש, שיש גם כעסים לפעמים, יש רתיחה. זאת אומרת, מה פתאום לא הבנת נכון? אבל זה לא כעס ברמה של לדרוס את החברה, אלא זה כעס ברמה של בקשת האמת. זה הצד הטוב שבכעס.
אוקיי, תודה.
בסדר?
כאילו, זה לא אישי.
הגעה לנו לחברות, אני חייב לומר. כן.
אפשר גם לשאול שאלה?
בכבוד.
כן, כן. רציתי לשאול לגבי זה ש... כאילו, אפשר לראות כל כעס כבקשת אמת במובן מסוים. כאילו, גם כשאני כועסת, לא יודעת מה, זה שהכלים לא שטופים בבית ואף אחד לא עשה את זה במקומי, אני מאוד מאוד רוצה שיהיו סדרים תקינים בבית, ושהאמת תדפוק לפי מה שהיא אמורה לה, כאילו... להתפוק, אז גם במובן מסוים אפשר להסתכל על זה באופן חיובי, אז כל כעס הוא יכול להיות טוב במובן מסוים.
כן, נכון. לכן פה אנחנו מדברים על תהליך שהוא מדורג, את צודקת. באמת יש לכל כעס איזשהו מינון שבו הוא כבר טוב. עובדה שגם הקדוש ברוך הוא כתוב, ויהי חרף השם. אמנם זה כמובן זה בדימוי, כמו שאמר הכוזרי, אבל יש כנראה גם גילוי כזה של אלוקות. את צודקת שכל הסיפור הוא סיפור של כמויות. נכון? יש הבדל גדול בין קורט מלח לבין שקית של מלח.
ברור, אז זה אומר שגם במובן מסוים...
לא שמעתי, סליחה.
אני אומרת שבמובן מסוים, זה גם, הכעס הוא דבר שצריך אותו, כאילו, זה לא שאפשר למחוק את המידה הזאת מהנפש, שהיא גרועה לגמרי, זה מידה שכאילו כן צריך עדיין להשתמש בה פשוט במינון מסוים, אם הבנתי נכון.
נכון, אז כעס הוא ביטוי, הוא מילה שהיא מבטאת את הצד הרע שבאכפתיות. אז הכעס צריך להרוג אותו לגמרי. את האכפתיות צריכים להשאיר. אז אם כעס הכוונה אכפתיות, יש לו מקום. אם כעס הכוונה התפוצצות, אין לו מקום. אז כעס פה הכוונה זה אכפתיות עד כדי התפוצצות. שאת זה צריכים להרוג, להינצל מזה. זאת אומרת, כעס פה זה הצד הרע שבאכפתיות.
אוקיי, הבנתי.
בסדר?
הרב, אפשר לשאול?
נמשיך אותה. כן, בטח.
אם יש, אם במסילת ישרים, הענווה מגיעה מאוד מאוחר, כאילו היא מגיעה רק בשלב, כאילו, הפרקים לקראת האחרונים, אז למה פה הוא מביא את זה כמידה מאוד בסיסי? למה הם לא באותו מקום, אם זה כל כך חשוב, למה זה בהתחלה?
כן, כן. אתם טובות, אנחנו מתגעגעים אליכם. התשובה היא כנראה שיש הבדל בין תעלה על לבך, מידת הענווה, לבין לקנות את הענווה. פה מדובר על השלב הראשון של הענווה. יש גם את הקניין של המידה שהוא מאוד מאוד גבוה. כתוב שהאלוף הענווה בעולם היה משה רבנו שהיה ענב מכל האדם. אבל לעלות על הלב בידת הענווה, זה משהו שהוא בהתחלה שלו, הוא אפשרי לכל אחד מאיתנו, ודי בשלב ראשון. זאת אומרת, זה בעצם תהליך מדורג, שפה עוסקים בקומה הראשונה שלו. ודאי שיש מקום הרבה יותר שלם של הענווה, שאליו אנחנו צועדים, ואף מידה כאן היא לא הסתיימה בשלב הזה. זאת אומרת, פה מדובר על איזשהו גרף של תחילת התהליך, לא של ה-C שלו, של הסוף שלו. בסדר?
תודה רבה.
עוד שאלות? אז רק עוד משפט אחד לסיום של היום. אז אומר הרמב״ם, וכאשר תחשוב את כל אלה, תירא מבוראך ותשמר מן החטא. כאשר אתה תגיע, תחשוב את כל התהליך הזה של דיבור בנחת, מציל מכעס, גורם לענווה וליראת שמיים, אתה תירא מהבורא, הכוונה כאן שוב יראה, לא של פחד, יראה של נוכחות, ותשמר מן החטא, כי יהיה לך שליט. אתה תוכל באמת לשים לב שאתה לא מחטיא, ובמידות האלה תהיה שמח בחלקך. ואז אומר הרמב"ן עוד קומה, כן, קומה חמישית, אמרנו דיבור בנחת, מציל מכעס, גורם לענווה, מביא ליראה. הקומה החמישית היא, וכאשר תתנהג במידת הענווה, להתבושש מכל אדם ולהתפחד ממנו ומן החטא, ממנו כוונה כאן כמובן, מהקדוש ברוך הוא, אנחנו לא פוחדים מהאנשים, אלא לפחד מהקדוש ברוך הוא ומן החטא, אז תשרה עליך רוח השכינה וזיו כבודה וחיי עולם הבא. אז האדם מגיע להשראת שכינה. על האדם, הקדוש ברוך הוא שורה, הוא לא רק נמצא בסביבה שלך, אתה לא רק כן, מכיר את הנוכחות האלוהית, אלא אתה גם משרה עליך את השכינה. וחיי עולם הבא, הכוונה, אתה תגיע לעולם מתוקן, אתה תגיע לעולם רגשי, לעולם נפשי, שהוא עולם יותר שלם. זה נראה עולם הבא שהוא הולך ובא. זה לא עולם הבא, הכוונה, כן, גן עדן, ולא עולם הבא בהכרח בגאולה השלמה, אלא עולם הבא שלך. אתה הגעת לשלב הבא. אז אם כן, יש בעצם חמישה שלבים בסולם הזה, דיבור בנחת, הנצלות מכעס, קניית הענווה, קניית יראת השם, והשראת השכינה, וזיו כבודה וחיי עולם הבא, זה בעצם הדרגה החמישית.
הרב.
בסדר?
כן. אני ממש רוצה להגיד משהו, שאבא של בת עמי, הרב נתנאל, למדתי ממנו, על העניין הזה של השראת שכינה, שכאילו אנחנו חושבים שהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לא משתנה, זאת אומרת, השכינה נמצאת כאילו תמיד. כאילו, אומרים שבין בני זוג יש שכינה, כאילו, כל מיני דברים כאלה, סיטואציות שהשכינה כאילו שורה בהן. כאילו, הקדוש ברוך הוא לא ניתן לשינוי. וכאילו, חשבתי על זה שזה אנחנו אלה שמשתנים. כאילו, אנחנו אלה שמשתנים, מתפתחים, ואז אנחנו יותר ראויים, הכלי שלנו יותר יכול להכיל את השכינה הזאת. ואז אנחנו יותר רואים אותה או מרגישים אותה.
כן, נכון?
כאילו, אני אומרת את זה, כי אני אומרת את זה, כי גם כשהייתי אדם כועס, השכינה הייתה פה, באוויר, באוויר שלי. אבל אני לא ראיתי אותה, כי ראיתי רק חומריות, ראיתי רק צרכים קטנים.
נכון. נכון מאוד. השראת השכינה זה מושג אחר מאשר המשאות השכינה. השכינה לעולם לא מסתלקת. השראת השכינה היא דבר שקשור אליי. האם אני בניתי כלי שבתוכו עשויה לשרות השכינה? זה כמו בית המקדש. הרי כתוב שהשם מלא את השמיים ואת הארץ. אבל כדי שהוא ישרה במקום מסוים, אני צריך לתת לו את הסביבה הנכונה, לבנות את את הכלי הנכון, בגודל הנכון, במקום הנכון, באמצעים הנכונים, וגם האדם הוא נקרא מקדש קטן. לכן, ככל שיש בי יותר מידות מתוקנות, השכינה שורה עליי יותר ויותר. ניתן דוגמה אולי, ואנחנו בזה נסיים להיום. יש עכשיו פגישה בזום. בזום מספר, קוד מספר זה וזה, יש חדר שנקרא מדרשת בינה. כדי שאת תוכלי להיכנס לחדר, את צריכה לבנות כלי בתוך המחשב והטלפון שלך, שייתן לך את האפשרות, את המפתח לחדר הזה. אז זה שאת בונה בעצמך, או קונה בעצמך את המפתח הזה, זה גורם לך להיכנס לחדר ולהיות חלק מהשיעור. יש הרבה אנשים אחרים שמחוץ לחדר. החדר באמת, כאילו קורה בו משהו עכשיו, לומדים בו תורה, יהיה את הרמב"ן. יש אדם שהוא לא סגר את החדר, אבל הוא לא בפנים. כדי שאני אהיה בפנים, אני צריך לבנות את המפתח הזה, שהוא נקרא מידות טובות. אנחנו עוצרים כאן ברשותכם, ואנחנו נראה שם מחר הולכים להמשיך בגירת הרמב"ן, וביום חמישי אנחנו הולכים לראות שם לסיים.